הרמב"ם דיבר לעשות את כל המעשים לתכלית אחת, שכל הפעולות, כל המעשים יהיו מכוונים לשם. והיו דוגמאות מכמה העניינים שאדם פועל בהם. דיבר על מלאכת הרפואה, כמה שהיא חשובה לעניין הזה שאדם יוכל להניג את עצמו באופן שיועיל הבריאות שלו, ובזכות הבריאות שלו הוא יזכה לדעת את השם. עכשיו הוא מתחיל לדבר על הפעילות שקשורה לדדים הרוחניים, השכליים של האדם. הרמב"ם בפרק הזה, כשהוא מדבר על כל מעשה לשם שמיים, התחלה הוא סקר את הפעולות הגופניות. בפסקה השנייה, אכילתו, שתייתו, בילתו, שנתו, יקיטתו, תנועתו, מנוחתו. שהכל יהיה בשביל הבריאות, משהו צורך. לא יותר ולא פחות. עכשיו הוא עובר לדברי מה שקשור לתחום השכלי, המחשבה והדיבור. וכן כל מה שילמדו מן החוכמות והידיעות, אלה מהם שהן דרך לתכלית ההיא, אין מה לדבר בהן. עם החוכמות שהן הקדמה והכנה לדעת השם, אז ברור שזה לתכלית. ומה שאין בו תועלת לתכלית ההיא, כמו שאלות האלגברה וספר חתכי החרוט ותחבולות והריבוי בשאלות ההנדסה, ומשיכת המשקלים והרבה כיוצא בזה, תהיינה הכוונה בו חידוד השכל והרגל הכוח השכלי בדרכי המופת, עד שיושג לאדם קיין ידיעת היקש המופתי מזולתו, ויהיה לו זה דרך להגיע בה אל ידיעת אמיתת מציאותו יתעלה. כן, אז גם בחוכמה ניטרלית, בחוכמת הקודש, בתורה ברור שזה קשור לידיעת השם. בחוכמה שהיא הקדמה, כמו כל הבנת מעשה בראשית, במובן הפיזי שלו, שהרמב"ם ראה את זה כהקדמה לדעת אלוקים, כמו שרואים בספר היד, בפרוט יסודי התורה, אז זה גם כן הקדמה לדעת השם. אבל אלגברה, שהזכרנו פעם קודמת בסוף, אלגברה וכל החשבונות האלה, מה זה? אז אומר, זה לחידוד השכל. אמרנו, זו תשובה לכל הנערים ששואלים למה ללמוד חשבון, מה זה יועיל לנו? זו תשובה שזה מועיל, מועיל לחידוד השכל. בעיקר נגיד שיש משהו מאוד מוסיף, שדווקא בעולם החול מפותח, זה הלימוד השיטתי. בעולם הקודש, יחסית, הנטייה היא ללימוד לא שיטתי. זה גם מה שיפה בו. אין לכם דוגמה, נגיד שאדם קורא תשובה, תשובה ארוכה. או מאמר של האחרונים, אבל לא כאלה שמקצרים, אלא שמעריכים. נגיד אבן העזר, למשל. עכשיו, עומדים במקמה, נזכה ממון, יש לו הרבה דיבורים. לא פעם מצטטים אותו, מפנים אליו. זה דברים יפים, בהירים, עמוקים, נפלאים, אבל הוא ארוך. עכשיו, לפעמים, אם היית רוצה ללקט את השאלה, את מה שאתה קשור אליך, זה יחסית חלק מכל מה שהוא אומר. אבל באמצע הוא אומר, מביא איזה ראיה, מזכיר איזה משהו, וכו'. לפעמים אפילו, לפעמים קורה שכאילו נכנסים סוגיה אחרת ואז חוזרים. עכשיו תחשבו אם זה היה כתוב בצורת מאמר במובן מסוים, כמו מאמר שכותבים באקדמיה, אז חלק מהדברים שכתובים בטקסט היה נכנס להערות. להערות שוליים. אני אגיד, כותב את המהלך המרכזי ואז היה עוד מהסוגיה הזאת אין להביא ראייה, יש להביא ראייה וכן הלאה. ולפי מה שבוער כאן, נראה שאפשר להבין יותר טוב, להתייחס לאיזשהו משהו שמופיע בסוגיה אחרת. כמו היה רצף, ומצד שני, היה גם את כל הרחבות. אבל עכשיו כאילו הכל נמצא ב... נכון, הכל נמצא בככה. אז נאום מעגלותיה לא תדע. אבל לפעמים הרבה יותר קשה להבין. ואם ישאלו את בן אדם לפעמים מה אומר, אז הוא אומר, הוא אמר שכתוב בגמרא שמה ככה, ואחר כך הוא אמר ככה, ואמר ככה, ואמר ככה. אבל מה הוא אמר? אז זאת תמיד האומנות, לסדר את זה, כן? להגיד בעצם הייתה קושייה שהיא הוליכה את כל הזה, הוא הציע שלוש אפשרויות, אפשרות אחת הוא דחה בגלל זה, אפשרות השנייה דחה בגלל זה, הוא היה לו בעצם איזו הנחה, הוא יקשה עליה, ואז יישב, ואז יקשה לפי מי שהולך בדרך שהיישוב הראשון לא מתאים, ואז יציע עוד יישוב, כאילו לתת את המבנה. אז לא שהרבה פעמים בישיבה גם כשאת עושים את זה, אבל בעולם החול זה מאוד מאוד, זאת צורת ההסתכלות, מראש. אז מי שמתאמן, יכול שצריך לתת, לתת את זה, תחילת התיכון, לתת איזה שיעור. אם כבר לומדים מתמטיקה, כן. אז איך ללמוד את זה? אז להרוויח את ה... נכון שמה שאני אומר זה אולי גם יותר קשור לקריאה של כל מיני תכנים וזה, אבל... אבל צורת ה... נגיד, מתמטיקה, אתה צריך לדעת מה כאילו השאלה המרכזית, איך אתה מסדר את הנושא, איך אתה נניח מציב, איך אתה... כתוב, יש פה הרבה עבודה של סידור. אתה מכיר את הפרינציפים? עבודה של סידור. עבודה של סידור זה דבר מאוד יקר. אני חושב שבעל המחבר שלנו, הרמב״ם, זה הייתה גדולתו. באופן, כאילו, גם בזה יש מדרגות, כן? שאינה מסוימת הוא כביכול, לא חידש הרבה. הוא אומר, יראה לי, כן? אבל כאילו באופן חיצוני, כמה פעמים הוא אומר שיש לו עכשיו חידוש ביד. אבל החידוש הגדול שלו זה הסידור. עכשיו, נכון, לא רק הסידור, אלא... כמעט על כל הלכה, יש תילי תילים של זה, אבל אם רוצים לראות את פילי ההנהגה של הרמב״ם, זה הסידור, איך הוא לקח את כל התורה וסידר אותה. שזה נראה אחרת לגמרי מאשר בגמרא. זה ממש מאיר עיניים. עכשיו, בגמרא, מה שיפה בה, מה שכן בה, מה שחי בה, זה שהיא דווקא כאילו אחרת. שהיא, כאילו זה כמו שיחה מתגלגלת, ואז גם... אומרים משהו, ואז אגב, אז דנים במובאה שהייתה שמה, ואיזה מישהו אומר מאמר, ואז אומרים שהוא אמר עוד כמה מאמרים, הם מביאים אותם גם כן. אז זה חי, כמו שיחה. כמו שאתם יודעים, אדם מגיע לפה, יש הוצאה כזאת חדשה, שנקראת גמרא סדורה. יש פה את הספר הזה? אתה מכיר? אין פה? למה אין? טוב, נדבר עם ה... אז זה מאיר עיניים. א', זה עושה קל ללמוד, אבל גם אתה, זה מדגיש את הסדר. מדגיש את הסדר של הגמרא. פתאום מבין מי נחלקו בו, המחלוקת הזאת. אפילו אתה לא שם לב. מי בעצם אמר את הדברים האלה, מה חשבו. אפילו הידוך של הסוגיה, פתאום הרבה יותר נראה לעיניים. אז זה מה שאפשר להרוויח מ... מחוכמת החול. שאלתי פעם, זה דרוש כזה, אבל אפשר להגיד שזה גם מתבסס על עברות של הרב. שכתוב שרבי מאיר, רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. הוא למד תורה מאלישע, בן אבוי האחר. וגם כתוב שלא ירדו חבריו לסוף דעתו של רבי מאיר. שיש קולות, עוד כמה דברים על גדולתו המיוחדת. ומצד שני כתוב סתם משנה רמי. אפשר להגיד, אפשר להגיד שרמי מאיר, כאילו, אם זה נכון, ככה אפשר לשער שאחר היה לו קצת קשר עם הפילוסופיה, אוקיי, קלקלה אותו. רמי מאיר אמר, צריך לדעת מה שתשיב. באמת, אדם קטן לא יכול להתעסק עם זה, אבל אדם גדול יכול להתעסק. שאני רבי מאיר, שהוא יכול... אדם רגיל, הוא צריך, אם דומה הרב למלאך השם, קבלו תורה מפיו, אם לא, אז לא. רבי מאיר, איך הוא קיבל תורה? שאני רבי מאיר. שהוא באמת רימון מצא, תוכו אכל כפתו זרה. שאלתי שאלה, תוכו אכל, זה שהבין שיש גם משהו בחשיבה החיצונית, שיש בה איזשהו סדר, יש בה איזשהו שיטה. אז אפשר לקחת את כל המוני ההלכות שהיו 600 ספרים. בסדר את זה. נכניס את זה לאיזשהו מבנה, למשפטים קצרים, בהירים, תמציתיים. כמובן, איזשהו אולי נקודה שאפשר לקחת משם, אבל קצת שני, השפה והסגנון הוא כולו שלנו, כן? זה יכול להיות. איך אפשר לדרוש? וזה מה שהרמב״ם, שהרמב״ם הרי היה לו כבוד לחוכמת החול. וכי הוא בגלל יכול להיות שהוא לקח גם, גם כן את ה... לתפוס את הפרינציפ, לתפוס את הכלל. אז כך הוא מנסה לי לכתוב את כל ההלכות. מהכלל אל הפרט. פעם, מי שהבין את העיקרון של הרמב״ם, יוכל למצוא כל הלכה במקום שלה. כאילו, יבין על כל ספר מה הוא מדבר, כל הלכות מה הם מדברים. כל, כל הלכה אתה צריך למצוא בשלוש דקות אולי. לפי ההיגיון, לא לפי הזיכרון. תיאורטית. מעין זה, מי שמכיר, לא, להבדיל במדרגות שלו. אבל בתדר הזה, בסגנון הזה, אני חושב שזה מה שעשה הרב אחי בפניני ההלכה, כן? זה גם עבודה, זה גאונות, עבודה של סידור, זה כאילו לא להגיד כלום, רק להגיד מה שיש. אבל לנסות לכתוב את הפרינציפ, מתוכו להתפשט לכל הסעיפים. אז אדם מבין את הדברים בצורה בהירה ומסודרת, ובאמת זה אפילו משפיע גם על המשקלים. כן, אז יש בזה משהו. טוב. וכן דיבורי האדם, ממשיך הרמב״ם כולם. אני צריך שידבר אלא מה שיביא בו תועלת לנפשו. או מתחיל להזדק מגופו, מנפשו או מגופו, בחוכמה ומעלה, או בשבח מעלה, או מעולה, או בגנות פחיתות, או פחות. כי גידוף בעלי החצרונות וגינוי זכרם, אם הייתה הכוונה בו לחסרם אצל בני אדם, כדי שיבשרו מהם ולעשו כמעשיהם, הרי זה נצרך, והיא מעלה. נו, אז עכשיו במובן, למה בתקשורת מחרפים ומגדפים את כל מי שלא אומר כמו הפוליטיקלי קורקט, כמו שאומרים. הם חושבים שזה האמת והישר והצדק. אז כל מי שאומר אחרת, צריך לגדף אותו. טוב, זה האידיאולוגיה. אני מוכרח לומר שנראה לי שיש בזה גם שיקולים של כוח, של שליטה, כן, של רצון. נחזק את המעמד של מישהו, של קבוצה, חשבון. קבוצות אחרות, אבל הם אומרים שצריך לרעף ולגדף את כל מי שמדבר נגד הפוליטיקלי קורקט, ואולי הרמב״ם ברוח הקודש אומר, תראו את מי צריך לגדף. כמעשה ארץ מצרים, שישבתם בנו תעשו, כמעשה ארץ כנען, וכל מי שזוכר מה כתוב שם הפרשה, אז את מה התורה מגנה, כן. בסיפור הסדומים, וכל מה שבא במקרא בגנות האנשים בעלי החצרונות וגינוי זכרם, בשבח הטועי והגדלתם, אמנם הכוונה בו מה שזכרתי לך, כדי שילכו בני אדם בדרך אלו, מתרחקו מדרך חיים. יום, כיוון שכן, אמרתי את זה באיזה סיכור אגב, צריך לומר שכל העניין הזה, זה לא מטרה לשמה, אלא זה לתועלת. גם יש עניין לגדף את בעלי החסרונות, כדי שאנשים לא ילמדו. אם זה לא מועיל, אז אין טעם לגדף. יכול להיות שבדור שלנו צריך לפעמים להיות... יותר לדבר בטוב טעם, מדעת, בדרכי נועם, לא דווקא. לפעמים אין ברירה, אתה קצת מחרף, מחרפים אותך, אתה מחרף בחזרה. אבל בסך הכל צריך להגיד את הדברים בטוב טעם ודעת. זה יותר מועיל, כי אני חושב שהמטרה להשיג את התועלת, לא מטרה מצד עצמה. למרות שיש איזה משהו, אמת מצד עצמה, בעצם הידיעות האלה, של מה טוב ומה רע, אבל גם בזה, איך אומרים, מה אומרים, איזה עין אומרים את זה. יכול להיות שכל דור וההנהגה שלו, איך הם מקיימים מצוות הוכחה. בכל אופן, פה הרמב״ם נתן כיוון, בעיניי זה, אולי נקרא עוד משפט, כי זה מאוד חזק בדבר הזה, כאשר מעניין זה יתבטל מפעולותיו ויחסר מדיבוריו הרבה מאוד. למנה אין דוגמה יותר חזקה ומאפיינת את העניין הזה מאשר הדיבור. כי במעשים יותר פשוט, יותר קל, נגיד יש במעשה תועלת, בתועלת אז בשביל מה גם. אבל דיבור, אדם מדבר מאוד בקלות. זה גם צורך, צורך לדבר. אחד המתנות הכי טובות שאדם יכול לתת לשני זה להקשיב לו. ולשים בזה את הכוונה לשם שמיים, בעצם שכל הדיבורים יהיו מכוונים, שהכל יהיה דיבורים שיש בהם תועלת, או גופנית, או רוחנית, וכל השאר לחסר, זה מדרגה גבוהה מאוד. זה התחבר לי למה שהם זקטים בשם חובות הלבות, זה תוכן ידוע שלו, ואולי נזכה עכשיו לפגוש אותו בפנים, שזה נראה קרוב לרמב״ם, אבל אולי כל אחד אומר את זה בצורה אחרת. אבל באמת, לכאורה, כל הפרק הזה כבר לא עוסק בעיקר במצוות ועבירות. זה יותר אולי אפילו הפרק הקודם, כאילו, שדיבר על מידות לא טובות. ואני מדם הולך לקצה הזה או לקצה השני. פה זה כבר עוד יותר מדוקדק ומכוון, שהכל יהיה לשם שמיים. תראו מה שיש פה בדברי חובות על בבות. זאת אומרת שיש בתורה מצוות ועבירות, ויש דברי רשות, או פה בתרגום הזה והמותר. מתחלק לגימל חלקים. די הסיפוק, מה שאדם צריך, והריבוי מעבר לזה, והקיצור. קיצור זה כמו החיסור. כאילו כמו שיש ארוך, יש קצר, קצר מדי, כאילו לעומת מה שצריך. מדי הסיפוק הוא מה שאי אפשר לאדם לעמוד בלעדיו בתקנת גופו והנהגת ענניו, כמו המזון ומאכל ומשתה והלבוש והמחסה והדיבור, מה שהוא צריך לה בסדר עניו, פעולותיו וסחורותיו, והשתמשו בכל מיני תנועותיו ושיקח מהם כדי הסיפוק והנכונה. כמו, בשפה שלנו, מה התרגום למילה סיפוק? שאדם ייקח לדי... מה?
צורך.
צורך. בדיוק. לקחת מה שצריך, לא יותר. אשר בא מיקון עננו, כמו שכתוב, טוב איש חונן ומלווה, יחלקל דבריו במשפט. שזה במשפט מה שצריך. החלק השני הוא הריבוי, ועבר גבול די הסיפוק אל התוספת, אשר אין צורך בא לאדם, כמו הריבוי מן המאכל ומשתה. הוא כבר יזר ממנו חכם באומרו, אל תהי בסובי יין בזוללי בשר למו, וכן שיפלג להתקשת מלבושים, הוא מרחיב במשכנים, כן, בבתים, בדירות, ללא דוחק, ומותרי הדברים, אשר איננו בוטח שלא ייקשל בהם, כאילו הוא לא בטוח שזה לא יעשה לו, יביא אותו לכישלונות, כמו שאמר החכם, ברוב דברים, לא יחדל פשע, וכן אמר, ורואה זונות, יאבד הון, ואמר, אל תיתן אנשים חיליך, ואמר, במלך לא ירבה לו נשים, והשתדלות ברוב הקיים וקיבוץ הממון, ובה נאמר, אל תיגע להשאיר מבינתך חדל, ואמר, במלך בכסף וזהב לא ירבה לו מאוד, וכל מה שזכרנו מתקנת הגופות ונאותם, מגונה באחרונה, מפני שמביא האדם מה שזהיר הבורא ממנו, ואסר אותו. כלומר, אם מגזימים, אם יש הרבה מותרות, בסוף זה גם יגיע לממש עבירות. אני חושב שזה הכוונה. והחלק השלישי מן המותר הוא הקיצור. כאילו פחות מדי. והוא שלא יגיע אדם אל גדר די הסיפוק במאכל ומשתה ומלבוש ומשגל בדיבור ובשינה, ובעסק בצורכי המזון והדומה לזה. וזה יחלק לשני חלקים. שיהיה חסידות או לעניין העולם. ומה שיש ממנו לחסידות להתקרב בו אל השם על דרך הפרישות ומשובח, ויש עליו גמול, כמו שאמר החכם, לב חכמים בבית אבל ולב פסילים בבית שמחה. כאילו שהחכמים, מרבים ללכת למקום שהוא פחות שמח, כאילו לא רוצים להגזים בליהנות. לכן, מקום שדווקא יושא כובד ראש ויראה. ומה ש... אז זה טוב. ומה שיש ממנו לעניין העולם, הוא להותיר ממונו, לשבח אותו, שהוא פורש מן המותר, הוא מספק מן העולם פחות ממזונו, זה מגונה. מפני שהוא יוצא מנתיב הבינוני, והוא חומס את גופו, וזה מפני רוב אהבתו בעולם. ואמרו קצת חכמים, מי שפורש מן העולם לאהבת העולם, כמי שמחווה אש בטבן. יש פה איזה... מעניין ש... נגיד ברמבה, מה שראינו, הוא דיבר על זה. אמר שאין צורך בפרישות, התורה עשתה מספיק. הוא כן משבח את הפרישות. יש הרי שער הפרישות בתוך הספר חובות הלבבות. אבל כאילו מצד שני הוא מסכים עם הרמב״ם שסתם לקחת מהגוף זה לא בסדר. הוא אומר, תלוי בשביל מה. אם זה בשביל מידת הפרישות, בשביל עבודת השם, בסדר. אבל אם לא, סתם לפגוע בגוף, אין בזה ערך.
וגם
בשביל אהבת העולם. יש פה כאילו את השקפת עולם, שזה לא טוב לפגוע בגוף, אבל אם זה בשביל פרישות, אז זה טוב. כי אז הרווחנו משהו, שם שמיים. מה אתה אומר?
מה הכוונה בשביל אהבת העולם?
שאדם צם כל שני וחמישי, כדי שיגידו איזה חסיד הוא. אז הוא רוצה להשיג מטרה שהיא עולם הזית, על ידי חיסור מהעולם הזה. אז הם אומרים, זה כמו מחווה אש בטבת. נראה שרבי אליהו קיטוב כתב ספר חסידים אנשי מעשה, הוא חודו של שחר, כחודו של מחל, סליחה. ספרים מאוד יפים, אני לא יודע אם מוכרים לכם. לא מוכרים. מכיר קצת. כדאי להכיר. אז הוא מספר שם על אחד מחסידי קרוצק, זה סקוט עליון שהוא אמת. אז הוא רצה לנער את האנשים מכל מיני דברים שהם אחיזת עיניים. כמו שהייתה בעיירה שלו, היו שני אנשים, אחד היה רבי רוחם בעל הסיגופים, ורבי מוישה בעל המדרגות. ככה קראו להם בעיר. אז באמת זה אחד מהם היה צם, הוא היה צם משבת לשבת. אין מין דבר כזה, לצום משבת לשבת, אני לא יודע מה הכוונה שלא אכלו אפילו בלילה. אבל כאילו שהארוחות היו בעיקר בשבת, כל השאר צמים. וזה בעל המדרגות, אז זה כאילו היה ענב. זאת אומרת, תמיד היה בעל מלמקווה, מבקש שילקו אותו, לחפר על החטאים, ואז אף אחד לא היה, אז בן אדם לא היה, אני לקה את רמוי שבעל המדרגות, ואז אני מבקש מאוד אחד, מאוד אחד, ואף אחד לא היה. אז הוא החליט ללמד אותם לך. אז דבר ראשון, באמת הולך למקווה. וכשהוא ביקש מכות, הוא אמר, בסדר, אני אתחיל לתת לו. והוא היה מופתע, כאילו, בכלל לא היה רגיל, הוא היה רגיל כזה. היה מין משחק כזה בעצם, כל פעם שהוא אומר, תרבית שאני מלא מלא אבון, שכולם באמת פעלים, משהו ככה. אז הוא, ברגע שהוא התחיל לגדף אותו, אז כאילו יצא קצת, שזה הכל היה לא משהו אמיתי. והשני, אז יושב בית מדרש, ודאג לשבת מצד אחד, כאילו רחוק, אבל כאילו רחוק מאיפה שהוא יושב, בא לסיגופים, והתחיל לדבר, אתם יודעים, איזה אדם גדול, זה שיושב פה, בא לסיגופים, וזה, ואז הוא אמר, אני שמעתי שהוא צם כל שני וחמישי. אז הוא מיד התכופף, משבת לשבת. אז כולם מבין משהו. כאילו, מה באמת מחזיק אותו? איך הוא אומר? רק קצת לנער אותם. זה שעכשיו שאני אספר את זה, נראה לי, הם היו אנשים תמימים כאלה. אבל אף על פי כן, הם חיו באיזה... כאילו, מסכן, לפחות שיוכל, כן? קיצור, אז זה פורש מן העולם לאהבת העולם. אבל הדיבור והשינה, הקיצור בהם משובח. יש פה כאילו רומז שאולי בגדים, אכילה, שאר הדברים שהוא הזכיר, אז זה אין טעם לקצר, אלא אם כן זה בשביל רשות. אבל דיבור, אין מה להפסיד. זה לא באמת לוקח משהו מבן אדם, אם אדם מדבר פחות. והשינה. הדיבור מפני שהשתיקה החגיתה יותר טובה. כמו שכתוב, כמו שאמר החכם, אל תבואי על פיך לבך למהר. נוציא דבר לפני האלוהים, כאלוהים בשמיים, ואתה על הארץ, על כן ודבריך מעטים. כמו שינה, כמו שכתוב, מעט שינות, מעט נמות, מעט חיבור, ידיים משכב. הוא כבר התברר במה שזכרנו, שכל מעשי האדם, עיניים יוצאים מציווי ועזרה ודי הסיפוק. כי כל מה שיוצא מגדר די הסיפוק, או אל התוספת, או אל החיסרון, אינו נמלט מעסיק בציווי, אם יהיה לשם שמיים, או בעזרה אם יהיה לו לשם שמיים. כאילו כל מעשה האדם בעצם זהו מצווה או עבירה. למה? אם אדם יוצא ממה שהוא צריך, אז אם זה לשם שמיים, זה מצווה. לא לשם שמיים, זה עבירה. וכאשר נחקור על די בסיפוק להגיע מן העולם אל המזון, נמצאנו מצווה בו, כמו שכתוב בראשית היצירה, או מצווה בו. ויברך אותם אלוהים ואומר להם, אלוהים פרו ורבו מילאו את הארץ וכבשוה. ואמר אחר כך, אני נתתי לכם את כל עשב זורע הזרע אשר על פני כל הארץ. אז כאילו, הקדוש ברוך הוא ממש הדריך אותם, תעסק בעיני האכילה. אם כן, די הסיפוק במזון נכנס בשער הציווי. מכיוון שהוא כן כבר התברר, כי כל מעשה בני אדם עיניים יוצאים מן הציווי והעזרה. ובאור זה, כי כל העושה מעשה, הוא מן אם הוא מן הציוויים, הוא מעשה טוב. אם מניח מעשה טוב, הוא יכול לעמוד בחובתו, כלומר הוא לא אנוס, הוא מקצר. זה ביטוי של חובות הלוות, כי הוא מקצר, מחסיר, עושה לא טוב. וכן מי שעושה דבר מן העזרות, הוא חוטא. ואם מניח מעשה טוב, הוא צדיק, כשכן בעבור יראת השם. כמו שכתוב, כמו שאמר הכתוב, אף לא פעלו עוולה בדרכיו הלכו. ואם יעשה מן המעשים המותרים, על דרך שווה ונכונה הוא צדיק. כאשר אמר טוב איש חונן ומלווה, יחלקל דבריו במשפט, פסוק שהוא כבר הבין. ויהיה מרבה, ואם יהיה מרבה ועובר די הסיפוק, הוא מקצר, פני שהוא מביא למה שהזהיר ממנו האלוקים. ומקצר מדי הסיפוק עם יכולתו עליו, ותהיה כוונתו לייסר נפשו בעבודת השם, משול בתאוותיו, כדי להתקרב לאלוהים, או לפרוש מן העולם ומתות אל העולם הבא. הוא צדיק, הוא מעשה, הוא טוב. אם אינו לשם שמיים, הוא מקצר, הוא מעשה, הוא מגונה. והנה נחלקו בני אדם, מעשה בני אדם, אל טוב ואל רע. והמסכין ששוקל את מעשיו קודם עשותה המשקל הזה, יבחר אותם מחשבתו הטובה וכוח הרכרתו, יבחר בטוב מהם ויעזוב זולותו, כמו שאמר, דוד עליו השלום, חישבתי דרכי ושיב הרגלי ילודותיך, חשתי ולא התמעמדתי, שמו מצוותיך. מראה על ברור מה שזכר על מעשים הטובים והרעים, מה שאמר החכם, כי את כל מעשי האלוהים יביא במשפט על כל אליו עם טוב ועם רע. הנה הכניס המעשים כולם תחת טוב ורע. ומה שזכר על מיין המשובח והמגונה, הוא כבר התבהר כי מעשי בני אדם נחלקו לשני חלקי התורה, זאת אומרת ציוויים ועזרות לבד. אין מעשה שהוא לא או טוב או רע, אין ניטרלי. ככה הוא אומר, ומי שמכיר בספר התניא הוא גם אומר את זה. אומר שאם אדם עושה משהו לשם שמיים, כאילו, מצווה זה להיות תחת הקדושה. עבירה זה להיות תחת הקליפות הטמאות. ויש את הרשות, שזה נקרא קליפת נוגה, שזה יכול להיות אור ויכול להיות חושך. אם עושה לשם שמיים, אז אם מתחבר לקדושה. לא לשם שמיים, אז הוא באותו רגע תחת הסדרה אחר. איך אומר התניא? הוא אומר, דבר יפה, שמושא דבר לא לשם שמיים, אבל הוא דבר הרשות, אז בקל אפשר להעלות אותו לשם שמיים. אפשר בתשובה, שזה מופיע, אפילו אם אדם נגיד אכל אכילה מוגזמת, אז אפילו בברכה, שאחרי האכילה יכול כבר לתקן. יכול להעלות את זה, כאילו. בתפילה שקיבלה כוח מזה, וכן הלאה. אבל עבירות יותר מסובך. כלומר, דבר אסור, הוא אסור. כמו הסוס אסור והחמור אסור, כן, קשור. אסור כמו בית האסורים, קשור. דבר אסור הוא כאילו קשור ברעה ולא בקלות אפשר להעלות אותו. תשובה עליונה שופרת זונות לזכויות. דבר היתר הוא מותר, כן, הוא לא קשור. אז אפשר לקחת אותו הרבה יותר בקלות לקדושה. אבל בעיקרון, גם היתר הוא יכול, הוא נמצא... כי לא באותה חריפות, הוא אומר, בצד היכולת אחר כך לתקן. אבל הוא אופו אופו. אין שום מעשה ניטרלי. אבל הרב בן היה, לא יש פה כמעטיק, אבל הרב בן היה, זה בהתחלה הוא רומז שאפשר לרמז במחלוקת של התנאים, אם בין השמשות זה נכנס, זה יוצא, או שזה יותר ארוך, זה האם לסבור כמו חובות הלבבות, שהכל זה או יום או לילה. או טוב או רע, אין אמצע. או אומר כמו השיטה של הרייבד, בעלי הנפש, כך הוא מצטט, אומרת במקור, שיש גם רשות. שיש באמת רשות. זו שאלה. אדם בא לשאול שאלה את הרב. ולא בשאלה הלכתית. האם כדאי לעבור למקום, לגור במקום פלוני, אמראי וראוי לעשות מעשה פלוני, אמראי לאכול מאכל פלוני. אז תראות את הרב יכול לענות על כל השאלות. כל שאלה, אם זה מוסיף, אם זה יועיל, אם זה לשם שמיים, יכול להיות הדרכה כזאת. אבל יכול להיות שפעמים הרב יגיד לו, תעשה מה שאתה רוצה. כאילו, יש איזה תחום שהוא פנוי, תשאיר אותו, תעשה מה שאתה רוצה. והרב לא אומר שם את זה, אבל אני חושב שיש מקום לומר שהרמב״ם, אין אולי... גם בפירוש המשנה, את הרמב"ם מתייחס אל כל הדיבור, נדבר על כמה סוגי דיבור. דיבור שהוא מותר, דיבור שהוא נחמד, דיבור שהוא מעולה, דיבור שהוא מאוס. הוא אומר ככה גם כן, לבחור. אבל בכל אופן נראה לומר שהרמב״ם יותר נוטה, קצת יותר קרוב לתפיסה שיש רשות. רק פה הוא מדבר על חסידות. חברות הרבה שאלה יגידו כולו ספר של חסידים. על מיטת שני זה קצת הזמנה של כולם להיות חסידים. אז אם אלה זה טוטלי, אין משהו באמצע. אבל יכול להיות שתהיה הדרכה חינוכית, וגם הרב בן היה נראה שהוא מתכוון שיש לה בהחלט מקום, שאומרת לא הכל נכנס בכלל לרב המצווה. יש דיבורים שהם כפשוטו את רשות. מה זה רשות? מותר. יש לך רשות, אתה רוצה, אתה תעשה, לא רוצה, לא תעשה. בחסידות אתה הולך ולוקח את הרשות וגם נותן לו משמעות, גם נותן לו זה. נראה לי המעלה של לומר שיש גם עולם של רשות, יש א', תבינו את זה שעדיין מבחינת ההדרכה, אני חושב של רוב הדין שלא היה נכון שהם על כל פרט וכל מעשה הם יהיו עסוקים בשאלה אם זה טוב או לא טוב. יכול להיות שטוב שיהיה איזה מרחב כזה שהוא פנוי. אני יודע שמה שעכשיו אמרת דבר פרדוקסלי. כי תגיד אדם מחליט ששעה ביום הוא עושה מה שהוא רוצה. למה? כי מאוד חשוב שתהיה מנוחת הנפש ויישוב הדעת. נו, אז עשיתי את זה לשם שמיים. אז הרוחות אבות יגיד שזה מצווה. הרמב״ם יגיד שזה לא גרם מה שאמר שלם, צריך לעשות הרבה דברים, לפקח את נפשו. אתה אומר שלפקח את נפשו זה גם לא לחשוב על זה. שעה לא לחשוב על זה. יש פה איזה פרדוקס. והנה חינם, שחוד שההבדל בין, בין התפיסה הזאת לתפיסה הזאת, אם באמת יש הבדל, אם אנחנו צודקים, זה עד כמה זה מכוון באופן מודע, ועד כמה זה ברקע. שחוד העבוד, זה נראה שלפחות, הוא גם מן הסתם הוא יגיד שלא כל אדם יוצא שם. לפחות יש מין הצבה של שאיפה כזאת, אדם על כל מילה, או על כל מעשה. מה שהוא אומר, על כל מעשה אלוקים מביא במשפט. מגיד לאדם שיחו, כל שיחה. שהרב אריאל אמר עכשיו, נרחיב להקשר, הוא אמר שמהמציאות של ימינו אפשר ללמוד מה שכתוב משנה, אדם הלמעלה, ממך, עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. שהכל כתוב, הכל מוקלט, כל מה שאדם אומר, יזכירו לו בעוד, גם בעולם הזה, כן, בעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה, בעוד 40 שנה, כל מעשיך בספר נכתבים. וחי ייתן לליבו. מי יודע, אולי אמרת איזה משפט, איזה מילה אפילו, שאולי תרגיז. אז הוא אומר, זה מוסר, כן? שאמת, באמת הקדוש ברוך הוא, אז לא הכל רשום, הכל כתוב. את כל מעשה אלוקים יהיה במשפט על כל אליו, עם טוב ועם רע, כל המעשים, כל הדיבורים. אבל יש אולי הדרכה אחרת, שאמת, יש מקום פנוי. ברקע, אתה יודע מה חשוב, אתה יודע מאיפה באים, לאן הולכים. אבל האם צריך להיות ממוקד בכל רגע ורגע? אולי לא. אז המרחב הזה, א' הוא טוב לנו מבחינת הדרך ארץ. התשוב הדעת. וגם שזה אומר, כאילו הקדוש ברוך הוא חפץ שהאדם יעבוד אותו. שהמרחב הזה אומר שיש פה בן אדם שעובד את השם. אנחנו גם מבטלים את המרחב הזה. אז כאילו כבר, זה ביטול כאילו, אבל כבר כמעט, כמעט אין אדם, אין קומה אנושית ש... יש הרב אומר באגרות, שלמה טוב שיש דברים שהם לא בגדר חובה, אלא הם נעשים בגדר של נדרה. למה לא הכל בתוך ציווי? יש הרבה דברים, דת חסידות. ואלה גם אדם בוחר, כמה ואיך. אז הוא מביא משל, הוא אומר, זה כמו שטוב שיש אוויר בין הבניינים. כאילו אם היית רוצה שכל השטח יהיה בנוי בצפיפות, ולא יהיה בכלל מרחב. זה בטל יחסית, אתם יודעים, זה יותר זה. בעיר הגדולה, יותר בולט ויותר היום גם מודעים לנקודה הזאת. כמה שזה חשוב, כמה זה חסר. שיהיה גם שטחים, שיהיה גם קצת גינות, שיהיה גם קצת מרחבים. אחרת, כמה שאדם רוצה שהמקום יהיה מיושב, ולא שממה, ולא מדבר, ולא יער, אבל אם זה כל כך כל כך מיושב, אז זה כבר נעשה צפוף, כן. אז כבר אין את ה... המאבד את הטעם שלי. אז היום יש כאילו געגוע הפוך. אני רוצה להזכיר שהרב רונסקי סיפר, הרב רונסקי זצ"ל, הרבה דברים נפלאים, אבל סיפור שככה תפס אותי, שהוא פגש חבר שלו מהצבא, בן אדם איכותי, גם הוא, שניהם כמובן, אבל חבר לא מעולם הדתי, מה שאנחנו מכנים, ואדם בעל השפעה, בעל נכסים גם, ודיברו שיחה ארוכה, אצל רב רונסקי התארח אצלו, בסוף השיחה הוא אמר שעשר שנים לא הייתה לו שיחה כזאת. טוב, נדבר עם הרב רונסקי, הוא נגע במשמעות, בחיים, בזה. שיחה את הרב רונסקי, זה כאילו היה ב... לא בא מאיזה מקום כזה גבוה וזה, כל מקום מאוד פשוט כזה, אבל ישר ככה, לוקח אותך לדברים המשמעותיים שבחיים. כל הדברים, זה... לא עם מקום של פרישות, עם מקום שזה באמת פחות תופס מקום. אז הוא אומר, בחיוך כזה הוא סיפר שבתוך אותה שיחה, אם יושבים שם נגיד בסלון, הוא רואה מהחלון שיש בגינה שלו קוצים. הוא אומר, מה זה הקוצים האלה? הוא אומר, קניתי וזרעתי שיראה כמו בטבע. אז ברוך השם, אנשים שלא יודעים מה לעשות עם ה... בקיצור, כאילו, מרוב שיש כבר הכל בנוי וזה, אתה רוצה שיהיה איזשהו מרחב שממש ייראה כמו מקום לא בנוי, כן? אז גם בעולם הרוחני זה טוב שיש גם שטחים פנויים. טוב שיש גם רווחים, מרווחים. אז זה העולם של הרשות. ואז גם יש את הטעם של ההתנדבות. הרי גדול המצווה ועושה, אבל יש גם מעלה מי שאינו מצווה ועושה. אז דברים שלא מצווה, שם אנחנו זוכים למעלה שאינו מצווה ועושה. נשלים דברי הרמב״ם, וכאשר ישים האדם כוונתו, מעניין זה יתבטל מבגונותיו ויחסר מדיבוריו הרבה מאוד, כי מי שידבק בזאת הכוונה לא יתעורר, נפתח הכתלים בזהב, או לעשות ריקום זהב בבגד, אלא אם כן יכוון בזה להרחיב נפשו, כדי שתבריא ויגורש חוליה ממנה, עד שתהיה בהירה ודקה לקבל החוכמות, כדרך שאמרו דירנה ואישנה ומיתה מוטה לתלמידי חכמים, כי הנפש תלאה, והמחשבה תאחר בתמדת העין בדברים הקשים, כמו שיתעייף הגוף בהתעסקו במלאכות המייגות עד שינוח וישקוט, ואז יחזור לשוויו. אז שוב הוא רומז למה שהוא אמר, שיש איך להתעסק בענייני העולם, גם אלה שעושים הרגשה טובה, כדי שיביא מנוחת הנפש. וזהו גוף הקשור למה שאמרנו, לאותם מקומות שיש בהם מרחב, שיש בהם גם איזה אוויר פנוי. כן תצטרך הנפש גם כן להירגע, לעסוק במנוחת חושים, כמו ההסתכלות בציורים, בדברים הנעים. שמתם לב, מה שהוא כתב למעלה ביחס למראה שחורה, עכשיו הוא כבר כותב את זה לכתחילה. שראיתי שרב שילת מאיר את זה. שלא רק מצב בדיעבד, לכתחילה טוב שאדם מתעסק בדברים שמרחיבים את הדעת מדי פעם, מה שתעשו ממנו הלאות, כמו הרבי מלובביץ', לא הקודם, לא האחרון, אלא אולי הרשב, שהולך לאיזה מוזיאון, מסתכל על תמונה מפורסמת כנראה שעתיים. אתם מאמינים? והוא העיר שהיה שם טעות בתמונה. משהו כאילו היה לא הגיוני, שהיה צריך להיות צל, ולא היה צל, לא. משהו כזה. אבל כאילו גם כנראה הסתכל בכל החוכמה שיש שם. וקרוב הדבר, כמו שאמרו, כחל שרבנן מגירסה. אז היו מונחים קצת. בקרוב הדבר שעל זה האופן לא יהיו לו הרעות ולא פעולות אבל, רצינו לומר את הורות לעשיית הפיתוחים, הקישוטים, במניינים, ובכלים ובבגדים. טוב.